sei, soy dos ojos hoy, all of us over the
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי ד' באלול תשע"ט, מסכת כריתות, דף י' ד'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים ומקדישים לרפואתם של אימה במהירה, של חולי ופצועי עמך בית ישראל, ובתוכם, רבי חיים זושה בן אסתר מרים והילדה חנה בת אסתר, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארה דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי. ולא אומר על תמה טהור ולא על טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י' ג' במסכת כריתות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה עוד פעם השאלות, והפעם לצידן גם התשובות. שאלה הראשונה הייתה, מדוע לא התירו לאוכל אוכלים טמאים פחות מכשיעור לרדת ולטבול? והתשובה שמה לאחר תבילתו יחזור וישלים לכשיעור ויסבור שנתאר בתבילה ראשונה. שאלה שנייה, מדוע חלב טמאה שנפל לתנור מטמא אותו, והתשובה לפי שהוכשר בטיפה המלוכלכת? שאלה שלישית, מה דין זעת הזב? התשובה, טהורה. שאלה רביעית, מתי חייב כהן שטוי יין על כניסה למקדש, אומרים התוספות רק כשנכנס לעבודה? שאלה חמישית, מדוע נאסר על שטויי יין לשום דמים אי רכין והקדשות? מסביר רש"י שמה לא ישום הוא יפה. והשאלה האחרונה, מדוע הותר לשטויי יין להורות על שרץ שהוא טמא ועל צפרדע שהוא טהור? לפי שהוא דין שידוע לכל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י' ג' במסכת כריתות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע ד' בחודש אלול תשע"ט. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י' ד' במסכת כריתות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ג' עמוד ב', שתי שורות לפני סוף הדף, מן המשנה פותחת במילים, יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה לאל בדף י' א' עמוד ב' התבאר שיש אפשרות שהאדם האוכל כמה מיני איסורים בעלם אחד, יתחייב על כל אחד ואחד. המשנה שלפנינו מבארת שאפילו באכילה אחת ניתן להתחייב כמה קורבנות. אומרת המשנה בדף י' ג' עמוד ב', יש אדם האוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד. מבארת המשנה באיזה אופן שייך הדבר הזה? אדם טמא שאכל חילב, והיה אותו חילב נותר מן המוקדשין, ואכלו ביום הכיפורים בשוגג, נמצא שעבר באיסור אכילת קודש בטומאה, באיסור אכילת חילב, באיסור אכילת נותר, ובאיסור אכילה ביום הכיפורים, וכיוון שהיה זה בשר קודש, חייב גם אשם מעילות. רבי מאיר מוסיף ואומר שיש אפשרות להתחייב בחטאות נוספות. אם היה שבת, והוציא בפיו מרשות לרשות, חייב שתי חטאות נוספות משום מלאכה בשבת וביום הכיפורים. אמרו לו חכמים, אף שאכן יש חיובי חטאות אלו, מכל מקום אינו מן השם. אין איסור זה שייך לאיסורי אכילה, ולכן אין למנותו בכלל החיובים שיש על אכילה אחת. זו המשנה שלנו, החותמת דף י' ג', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, מבואר במשנה שרבי מאיר סובר שניתן לעבור באכילה אחת על כמה איסורים. מבררת הגמרא, נעימה שמה נאמר שמוכח ממשנתנו, איתלה לרבי מאיר, שרבי מאיר סובר שאיסור חל על איסור. שהרי איסורים אלו המנויים במשנתנו לא חלו כולם בבת אחת, אלא בזה אחר זה, ואף על פי כן סובר רבי מאיר שהוא מתחייב בכולם. דוחה הגמרא ואומרת, נהי אף על פי דאיסור חל על איסור לאיתלי, אין רבי מאיר סובר שסתם איסור חל על איסור אחר מכל מקום. איסור כולל ואיסור מוסיף, איטלי, הוא כן סובר, והיינו, שאם האיסור החדש כולל גם דברים שהיו מותרים לאדם קודם לכן, או שהוא מוסיף על החפץ עצמו חומרת איסור נוספת, חלים איסורים אלו. ולכן במשנתנו שכל האיסורים הם איסור כולל או איסור מוסיף, חלים כולם. ובשיטה המקובצת מובאת גרסה שאיסור בבת אחת איטלי, כלומר, אם באו שני האיסורים בבת אחת, חלים שניהם. ומדובר כאן באופן שנטמע ביותו קטן קודם שהביא שתי שערות, ומיד כשגדל חל עליו גם איסור חי לב וגם איסור תומה. ומבאר את הגמרא, אדם טהור מעיקרה מתחילה לא היה אסור אלא בחי לב, ולא בשאר בשר הקורבן. לאחר מכן אבלי נעשה אדם טמא, ומיגו מתוך כך דעתה שנטמעו אסור בשאר חתיכות טהורות של הבשר שהיו מותרות לו עד עכשיו, היא תוסף בינה מאיסור העילוי החילב, נוסף איסור תומה, וחל גם על החילב. וחילב עצמו מעיקרה מתחילה כשהייתה זאת בהמת חולין, לא היה אסור אלא באכילה. אקדשי, כשהקדיש את הבהמה, מיגודי תוסף באיסור הדענאה, מתוך כך שנוסף בו איסור הנאה, היא תוסף בי לגבי חילב. נוסף בו גם איסור אכילת קודש, אף לגבי החילב עצמו. וכן נוסף בו איסור מעילה וחייב השם מעילות, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות. ולפי פירוש רש"י, איסור מוסיף האמור כאן, היינו שנוסף איסור על הדבר עצמו. ואף כאן, כשנאסר הדבר בהנאה, הרי זו תוספת איסור, ואיסור חל על איסור. ואילו רבינו גרשום מבאר שאיסור מוסיף האמור כאן, היינו שנוסף האיסור על בני אדם אחרים, ולא שחל איסור חמור יותר. ומבואר בגמרא לקמן בדף י' עמוד ב', לגבי איסור מוסיף ואיסור כולל, היינו שנוסף האיסור על חתיכות אחרות. ולגבי חילב שהקדישו, הוא מבאר שכיוון שחלב קודשים אסור בענה על כל העולם, הרי נוספו בכך אנשים נוספים לאיסורו. ממשיכה הגמרא ואומרת, והקטי ועדיין רק להדיוט הוא אסור, אבל לגבו השארי. מותר הוא להקטרה במקדש. הבלי, וכשנעשה נותר, מיגודי תוסף איסור לגבי גבוה, מתוך כך שנוסף בו איסור להקטירו למזבח, היא תוסף בי לגבי הדיוט, נוסף בו גם איסור לגבי הדיוט, והוא איסור אכילת נותר. לאחר מכן חלה ליום הכיפורים, ומיגודי תוסף בי איסור לגבי חולין, מתוך כך שאוסיף יום הכיפורים לאסור על האדם כל אכילה, היא תוסף בי לגבי גבוה, נוסף בו גם איסור לגבי בשר קורבנות, שיחול עליהם איסור אכילה ביום הכיפורים. מקשה הגמרא, וניתני מדוע לו שנה התנה שיש באכילה זו חיוב חמש חטאות, ונוקמה ונעמיד לאכילה זו כגון דאכל כזית של בשר פיגול, שיש בו חיוב נוסף של חטאת? אז למה לא שנתה כאן המשנה איסור נוסף? מתרצת הגמרא, בחדה בהמה כמיירי, בשתי בהמות לא כמיירי. משנתנו עוסקת באכילת בשר של בהמה אחת, אבל אין המשנה עוסקת באכילת בשר משתי בהמות, ונותר ופיגול בחדה בהמה לא משכחת לה. אין אתה מוצא אופן שבבהמה אחת יהיו שני איסורים אלו, נותר ופיגול, שהרי מחשבת פיגול היא בעת עבודות אדם, והיינו שחיטה, קבלת אדם, הולכתו וזריקתו. ואם באותה שעה חשב מחשבת פיגול, פסל את הקורבן ואינו ראוי לא לאכילת אדם, ולא להקרבה על גבי המזבח, ושוב אין כל תוספת באיסור נותר שיחול על הקורבן, שהרי קודם לכן כבר היה אסור לגבוה. ואילו מהרמב״ם בלכות פסולי המוקדשים פרק חי, הלכה יוטט משמע שיש בזה טעם אחר. הרמב״ם כותב, אי אפשר שיתחייב אדם על אכילה אחת משום פיגול ומשום נותר, שהפיגול הוא הקורבן שנפסל במחשבת הזמן ואינו עולה לשם קורבן ולא נרצה כלל. והנותר הוא הנשאר מקורבן שקרב כמצוותו לאחר זמן אכילתו. ומבואר שהטעמו כיוון ששם נותר הוא רק על קורבן שהיה כשר ועבר זמן אכילתו. אבל לא שייך שיהיה איסור נותר על קורבן שמתחילתו היה פיגול ואסור באכילה. ממשיכה הגמרא ומקשה, למה לא, מדוע לא ייתכן שבאותה בהמה יהיה גם איסור פיגול וגם איסור נותר? והרי משכחת לה ניתן למצוא אופן זה, כגון שהעלה עבר פיגול לגבי מזבח, דעדינו שבהעלאה זו פקע פיגולי מיני, פקע מאותו עבר דין פיגול, ואבלי נותר, ואם ישירו לאחר זמן חל עליו איסור נותר. ואם אכל את העבר הזה וכן עבר אחר של אותה בהמה שלו הוא עלה על גבי המזבח, עבר גם באיסור פיגול וגם באיסור נותר. ומבאר את הגמרא, מניין שעל ידי העלאת עבר על גבי המזבח פקע ממנו איסור פיגול, ודינו זה כדי אמר אולה במסכת צבחים דף ממג עמוד א', קומץ של מנחת פיגול שאלה לגבי מזבח, פקע פיגולו ממנו מאותו קומץ, כיוון שקידשו המזבח בעבודה זו ואבלי נותר, ושייך בו דין נותר. ואם כן חוזרת השאלה, מדוע לא שנה תנא שיש באכילה הזו חמש חטאות? מתרצת הגמרא, בעבר אחד כמיירי, בשני איברים לא כמיירי. משנתנו עוסקת באדם האוכל בשר של עבר אחד ולא באוכל שני עברים. ונותר ופיגול בחד עבר לא משכחת לה, ולא ייתכן שיהיו באותו עבר איסורי נותר ופיגול ביחד. ממשיכה הגמרא ומקשה, למה לא, מדוע לא ייתכן שבאותו עבר יהיו שני איסורים אלו? והרי משכחת לה ניתן למצוא אופן זה, כגון שאלה עבר פיגול לגבי מזבח, באופן דה פלגי אנחי על גבי מזבח, שאת חציו הניח על גבי המזבח, ופלגי מעברי דה מזבח, וחציו נשאר תלוי מחוץ למזבח. דהו שאותו חלק דעלה על גבי מזבח, פקע ממנו שם פיגול, ואבלי נותר, והוא נחשב לנותר, וכדאמר אולה, קומץ פיגול שאלה על המזבח, פקע פיגולו ממנו, ולאחר שעבר זמנו, אבלי נותר, הוא נחשב לנותר, ועובר על איסור נותר, ואילו אותו חלק שהיה מחוץ למזבח, לא פקע ממנו איסור פיגול, וכשאכלו התחייב גם משום פיגול, מתרץ את הגמרא, אמר לי, לא, אי אפשר לומר כן. וממה נפשך? אירו בדי מזבח, אם רוב העבר על גבי המזבח, שדיה למזבח, מטילים את כולו אחר המזבח, וגם אותו חלק שבחוץ, יוצא מדי פיגול, ואם רובה דברי, רוב העבר מחוץ למזבח, שדיה לברי, מטילים את כולו אחר החלק שבחוץ, ואף אותו חלק שעל גבי המזבח אינו יוצא מכלל פיגול. אומר רבינו גרשום, אין להקשות שנעמיד את המשנה באופן שהיה חצי העבר מחוץ למזבח וחציו על גבי המזבח, כמשמעות הגמרא בקושייה, לא אומרים זאת כיוון שאי אפשר לצמצם ובוודאי יהיה באחד מהצדדים רוב עבר. דוחה הגמרא ואומרת אם כן תפשוט, תפשוט מכאן, דבאי, את מה שהסתפק רמי ברחמה, האם הלכו בעברים אחר הרוב או לא, שהרי לדבריך מוכח מהמשנה שהולכים אחר הרוב. והפירוש הוא לספק שהובא במסכת חולין בדף עין עמוד א' לגבי בהמה תאורה שיולדת בחור, שהדין הוא שאחרי שיצא רובו לאוויר העולם דינו כאילו נולד ואסור להטיל בו מום. הסתפקה שם הגמרא באופן שיצא רובו וחלק מהרוב הוא עבר שיצא מיעוטו, ורוב אותו עבר עדיין לא יצא. האם אותו מיעוט עבר נגרר אחר רובו שעדיין לא יצא, והרי זה כאילו לא יצא רובו ומותר להטיל בו מום, או שאין הולכים אחר הרוב ומיעוט העבר שיצא נידון בפני עצמו כחלק מהבהמה שיצאה, וכיוון שרוב הבכור יצא אסור להטיל בו מום. אילו תוספות בדיבור המתחיל תפשוט, מבארים שכוונת הגמרא לספק שבמסכת צבחים דף פז עמוד ב', לגבי אוויר המזבח, כלומר, איברים התלויים באווירו של המזבח, האם הם נחשבים כאיברים שעלו על גבי המזבח, או לא. והגמרה שם דנה, האם הולכים אחרי רוב העבר, שאם רובו באוויר המזבח, דינו כמונח על גבי המזבח, או לא. אם כן, שואלת כאן הגמרה, תפשוט מכאן מה שהסתפק רמי ברחמה, האם הלכו באיברים אחרי הרוב, או לא. ניתן לפשוט, כי לדבריך מוכח מהמשנה שהולכים אחרי הרוב. רבינו גרשום מוסיף ומבאר, שהגמרה רוצה להוכיח שמכך שלא פשטנו מכאן את הספק שם, במסכת צבחים לפי התוספות ובמסכת חולין לפי רשי, מוכח שאין הולכים אחרי רוב העבר, ואם כן חוזרת הקושייה, שנעמיד בעבר אחד והתחייב גם משום פיגול וגם משום נותר. מתרץ את הגמרא, אלא בכזית אחד כמיירי, בשני זיתים לא כמיירי. משנתנו עוסקת באופן שאכל חלב בשיעור כזית אחד, ובו יש ארבע חטאות, ולא באופן שאכל שני כזיתים, וממילא בשיעור כזית אחד לא ייתכן שיהיה גם איסור נותר וגם איסור פיגול. ואין לומר שאלה חצי זית על גבי המזבח ופקע ממנו שם פיגול ועוברים עליו משום נותר, כי הרי אין הכתרה בפחות מכזית, כאמור במסכת נזיר דף למדווה עמוד א'. תמהה הגמרא ולא, וכי אין המשנה עוסקת במי שאכל שני כזיתים, והקטני נאמר במשנה שאחד החטאות הוא משום אכילה ביום הכיפורים, והאוכל ביום הכיפורים רק על שיעור כותבת, רק על שיעור תמר, הוא דמחייב. והיינו כיוון שבית הבליה של האדם מחזיק שיעור כותבת ולא יותר, כמבואר בגמרא לקמן, וכותבת איתבי, ובכותבת ובתמר יש שיעור של שני זיתים, ואם כן יכלה המשנה לומר שמדובר באופן שאכל כזית אחד של נותר, וכזית אחד של פיגול. מתרץ את הגמרא, אמר רבי זעירא, באמת מדובר במשנתנו שאכל רק כזית אחד של חלב, ומכל מקום חייב ביום הכיפורים. וכגון שאכל כוליה בחלבה, כליה עם החלב שעליה, ואותה כליה משלימה לשיעור כותבת המחייבת ביום הכיפורים. ולכאורה עדיין קשה, כיוון שסוף סוף אכל שני זיתים, הרי אפשר לומר שאת הכזית של הכליה או של החלב הכתיר על המזבח, ויש בו משום איסור נותר, ואת הכזית האחר לא הכתיר, ויש בו משום איסור פיגול. מתרץ רשי, שאם כן, אין שני האיסורים שייכים באותו כזית. ואילו מלשון המשנה משמע שבאכילת כזית אחד, עובר בכל האיסורים המנויים במשנה. תירוץ נוסף, רב פאפה אמר, משנתנו עוסקת באוכל כזית חלב בלבד. מה שהיה קשה לך כיצד הוא מתחייב על אכילה ביום הכיפורים? היינו כגון דמליה בתמרי, שמילה והשלים את השיעור בתמרים, וממילא לא שייך בהם איסור של פיגול. הגמרא מביאה דעה שאכן משנתנו עוסקת גם באיסור פיגול. רב עדה בראה חמתני שנה במשנתנו 5 חטאות, ומתאר הצלב הוא ביאר זאת כגון דאכל כזית פיגול מבאמה אחרת, ולא משנה כאני שינויי דקה משנינן, ואינו רוצה לתרץ כאותם התירוצים שתירצנו לעיל, שמדובר דווקא בבאמה אחת ובעבר אחד ובכזית אחד, אלא באמת מדובר גם בשתי בהמות ובשני שיעורי כזית שונים, שאחד מהם היה פיגול והשני נותר. מקשה הגמרא, אם כן שמשנתנו עוסקת באכילת יותר מכזית אחד, וניתני נשנה במשנה שיש אוכל אכילה אחת וחייב 6 חטאות, ונוקמה ונעמיד אופן זה כגון דאכל גם כזית דם, מלבד כזית חילה ופיגול, ותרץ את הגמרא בחד האכילה כמיירי בשתי אכילות לא כמיירי, משנתנו עוסקת באכילה אחת ולא בשתי אכילות, ושיערו חכמים, דאין בית הבליה מחזיק יותר משני זיתים בדרך אכילה, וממילא לא שייך להעמיד אופן זה באכילת שיעור 3 זיתים. אומרת הגמרא, שנינו במשנתנו, רבי מאיר אומר, אם היה שבת והוציאו בפיו, חייב. רבי מאיר מוסיף ואומר שיש אפשרות להתחייב בחטאות נוספות. אם היה שבת והוציאו בפיו מרשות לרשות, חייב 2 חטאות נוספות משום מלאכה בשבת וביום הכיפורים. מקשה הגמרא, וניתני, מדוע לא אמר רבי מאיר רק אם הוציאו חייב, שהרי משנתנו עוסקת ביום הכיפורים, שגם בו שייכים איסורי המלאכה של שבת. מה הייתה מקטני, מדוע הוצרך רבי מאיר להוסיף אם הייתה שבת? מתרץ את הגמרא, אמר רף רם, זאת אומרת, יש ללמוד מדברי רבי מאיר, שיש תקנת עירוב ואיסור הוצאה לשבת, ואין עירוב והוצאה ליום הכיפורים. כלומר שאסור בשבת להוציא מרשות לרשות, ומותר להוציא מרשות לרשות ביום הכיפורים. ולכן הוצרך רבי מאיר לומר שאם הייתה זו שבת, חייב גם משום הוצאה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, ממאי מניין שכך סובר רבי מאיר? דיל מה שמה נאמר, שיש עירוב והוצאה גם ליום הכיפורים, ואחי קטני, כך כוונת רבי מאיר לומר, אם הייתה שבת והוציאו, חייב אף משום שבת ויום הכיפורים, והיינו 2 חטאות נוספות. אבל באמת, גם אם היה זה יום הכיפורים לבד, היה חייב חטאת נוספת. ורצה רבי מאיר להוסיף עוד 2 חטאות על מניינו של תנא קמא. מביאה הגמרא את דברי רף רם באופן אחר. אלא אומרת הגמרא, אי איתמר דרף רם, הלהדה איתמר. מה שנאמר בשם רף רם, על ברייתא זו הוא אמר כן. דתניא שנינו בברייתא, נאמר בפסוק לגבי השעיר המשתלח לעזאזל ביום הכיפורים, וסמך אהרון את 2 ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פישיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש עיתי המדברה. ויש לדרוש את הפסוק כך, לשון איש באה להכשיר את הזר, שאין עבודה זו צריכה לעשות דווקא בכהן, ולשון עיתי באה ללמד, שאפילו בתומה, אפילו עם אותו אדם שהוכן לשילוח השעיר נטמע, מותר לו להיכנס למקדש בתומה וליטול את השעיר. וכן ניתן לקיים מצוות שילוח השעיר ואפילו בשבת. ודרשו כן מהתיבה של המילה עיתי, שזה מלשון עת וזמן, שגם בזמן של שבת יש לשלח את השעיר, אומר הריטב"א. שאם אין השעיר יכול להלך, רשאי לתלוע על כתפיו, אף שמוליכו 400 ברשות הרבים. כמבואר במסכת יום הדף סמכבב עמוד ב', שהחידוש הוא שאם חלה השעיר, מותר לאותו איש עיתי להרכיבו על כתפו ולטלטלו 400 ברשות הרבים. ומבואר שם שאף למנדה אמר שחי נושא את עצמו היינו בבריא, אבל בחולה שאין יכול להילך בעצמו, יש איסור, לכן הוא צריכה התורה להתיר זאת בפירוש לגבי השעיר. ומבואר ברשי שם שאין לומר שבא התורה לומר שאין בהולכתו להזזל משום איסור הוצאה חוץ לתחום, כיוון שאיסור זה של תחומין אינו מן התורה, אלא גזירת חכמים היא. ועוד יש לדרוש עיתי במזומן, באדם שהוכן מאתמול לשילוח השעיר. מסיימת הגמרא קטני, מכל מקום שנינו בברייתא עיתי ואפילו בשבת, ועל זה אמר רף רם, זאת אומרת, מברייתא זו יש ללמוד שיש עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכיפורים, שאם לא כן, מדוע הוא צריכה הברייתא ללמוד מפסוק? היתר הוצאה ברשות הרבים בשבת. היה לה ללמוד היתר זה ליום הכיפורים עצמו. אף שחל ביום חול, שמותר להוציא בו את השעיר, והיינו יודעים שהוא הדין לשבת. אלא ודאי שאין איסור הוצאה ביום הכיפורים כלל. דוחה הגמרא ואומרת, ממאי, מניין לך לדייק כך מהברייתא? הרי אפשר לומר, שייני שעיר המשתלח, שונה דינו של שעיר המשתלח, דהכשרו ביום הכיפורים בכך, שכך היא צורת עבודתו ביום הכיפורים על ידי הוצאתו ושילוחו להזזל. ולכן לא הוצרכה הברייתא ללימוד מיוחד המתיר זאת ביום הכיפורים. וכמו שקורבנות התמיד קריבים כל שבת, כיוון שזו חובת היום, אלא רק ליום הכיפורים שחל בשבת, ואין מכאן ראיה שאין כלל איסור הוצאה ביום הכיפורים. מסיימת הגמרא ואומרת, אל הדין זה דרף רם. הדין של רף רם ברוטה היא. דבר הנשנה מחוץ לבית המדרש ואינו נכון להלכה. אז מבואר בגמרא שלולי הלימוד המיוחד מהפסוק איש איתי היינו סבורים, שהעבודה הזו של שעיר המשתלח דוחה רק את יום הכיפורים ולא את יום הכיפורים שחל בשבת. שואל הערוך לנר, אם כן מניין לנו שכל שאר העבודות של יום הכיפורים מותרות ביום הכיפורים שחל בשבת? שמה לא הותרו אלא ביום הכיפורים עצמו, דאכשרו בכך. הוא מתרץ שאומנם עבודות המוספים של יום הכיפורים, היינו יודעים שדוחה את השבת כיוון שנאמר שם לשון במועדו, ודורשים במועדו ואפילו בשבת, אבל היינו סבורים שדווקא לגבי מוסף אמרה התורה את הדין הזה, כיוון שבמוסף נאמר בפרשת פנחס, יחד עם שאר המוספים של שבת ושאר החגים שדוחים את השבת. אבל שאר העבודות של יום הכיפורים האמורות בפרשת אחרי מות, נוהגות רק ביום הכיפורים, והיינו יכולים לסבור שהן דוחות רק את יום הכיפורים, ולא את השבת. אבל אחרי שנכתב איתי להתיר את עבודת שליחת השעיר אף ביום הכיפורים שחל בשבת, לומדים מכאן שגם שאר העבודות המיוחדות ליום הכיפורים דוחות את השבת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראיי, הגענו למשנה בסוף דף י' עמוד א', שתי שורות לפני סוף העמוד. משנתנו מביאה אופן שחייב כמה חטאות על מעשה ביה אחד. אומרת המשנה, יש אדם שבא ביה אחת על אישה וחייב עליה שש חטאות. כיצד, שואלת המשנה, כיצד ייתכן הדבר הזה? עונה המשנה, הבעל ביתו, חייב עליה משום ביתו, ואחותו, ואשת אחיו, ואשת אחי אביו, ואשת איש ונידה. והגמרא תבאר כיצד חלו באישה אחת כל האיסורים הללו. זוהי המשנה שלנו, בדף י' עמוד א', וכעת אנו הופכים את הדף לדף י' עמוד ב', ומתחילים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא, ועלית לה לרבי מאיר, והרי רבי מאיר אינו סובר שאיסור חל על איסור, כמו שהתבהר בסוגיה לאל בדף י' עמוד א', אם כן כיצד חלים על אותו אדם איסורים רבים, מדרצת הגמרא נהיד איסור חל על איסור ליטלי, אף על פי שרבי מאיר סובר שאין איסור חל על איסור מכל מקום. איסור מוסיף ואיסור כולל איטלי. רבי מאיר סובר שחלים על איסור אחר איסור מוסיף ואיסור כולל. היינו, כשהאיסור הנוסף חל גם על אנשים נוספים שהיו מותרים קודם לכן, או שעל אותה אישה חל איסור חמור יותר. ומבארת הגמרא את האופן האמור במשנתנו. כגון שבא אותו אדם על אמו והוליד ממנה בת, דאיסור ביתו ואחותו בעדי עדה דעתי. חלו לגביו בבת אחת על אותה בת. גם איסור ביתו, גם איסור אחותו. לאחר מכן ניסית אותה בת לאחיו מאביו, ומבאר השיטה מקובצת שהרי אישה זו היא אחותו מאמו, ואינה יכולה להינסה לאחיו מאמו, שהרי אין קידושין תופסים באח ואחות, אלא ודאי ניסית לאחיו מאביו שאינו אח של אותה אישה כלל, וקידושיו תופסים בה. והרמב"ם בפירוש המשניות ורבי עובדיה בברטנורה מוסיפים שאף שהיא ממזרת האסורה להינסה לישראל כשר, מכל מקום קידושין תופסים בה, כיוון שקידושין תופסים בחייבי לוין. אז אם כן, לאחר מכן ניסה אותה בת לאחיו מאביו, ומי גודי תוסף מתוך כך שנוסף באיסור לגבי אחין, לגבי שער האחים מדין אשת אחיו, היא תוסף איסור לגבי דידי, נוסף איסור אשת אחיו גם לגבי אותו אדם שהוא כבר אסור בה בגלל היותו אביה ואחיה. ותוסף דיבור המתחיל ניסת, שואלים כיצד ניתן לומר שנוסף עליה איסור אשת אח, והרי כיוון שהיא נולדה מחייבי קריטות שבאה לימו, היא ממזרת ואסורה לבוא בקהל, ואין איסור אשת אח חל על איסור ממזרת. תרצים התוספות שמדובר שגם אחיו הוא ממזר, וממזר מותר בממזרת, ונמצא שנאסרה על האח רק מדין אשת אח. עוד מתרצים התוספות שאיסור חמור יכול לחול על איסור קל, וממילא איסור אשת אח שהוא בקרת יכול לחול על איסור ממזרת שאינו אל עליו. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולאחר שמת בעלה הלכה וניסית לאחי אביו, ומי גודי תוסף איסורה לגבי שער אחי אביו, מתוך כך שנוסף עכשיו איסור לגבי שאר אחי אביו, היא תוסף לגבי דידי, נוסף אף לגביו, איסור אשת אחי אביו. ובכך אבל היא נעשתה גם אשת איש. והרמב״ם מפרש שהיא ניסית לאדם אחר ונעשתה אשת איש האסורה על כל העולם. והתוספות יום טוב כותב שבחינם נדחק הרמב״ם לפרש זאת, שהרי יש לומר שכאשר נשאה אחי אביו, חל עליה בבת אחת גם איסור אשת איש, שהרי בשני איסורים החלים בבת אחת אנחנו אומרים שאיסור חל על איסור. ומי גודי תוסף איסור לגבי עלמה, ומתוך כך שנאסרה עכשיו על כל בני העולם, היא תוסף נמי לגבי דידי. נוסף איסור אשת איש גם לגביו. הווה לי נידה, וכאשר נעשית נידה, מי גודי תוסף איסור לגבי בעלה, נוסף איסור שאסורה לגבי בעלה, היא תוסף נמי לגבי דידי, נוסף איסור נידה גם לגביו. וזהו שאמרה משנתנו, ששייך שאדם בא ביה אחת ועובר עליה משום ביתו, אחותו, אשת אחיו, אשת אחי אביו, אשת איש ונידה. וכיוון שבכל אחד מאיסורים אלו נאמר עונש קרת במזיד, הרי בשוגג חייב קורבן חטאת, ולכן אמרה המשנה שחייב עליה שש חטאות. אז נחזור על הדברים עוד פעם. כיצד חלים על אותו אדם איסורים רבים? ראובן בנה של מרים, יש לו אח בשם שמעון שהוא אח מאביו יעקב. ראובן בעל אמו, נולדה בת בשם רחל, הרי רחל היא ביתו וגם אחותו, מאמו מרים. נישאה רחל לשמעון אחי ראובן מאביו, הרי היא אשת אחיו. מת שמעון ונישאה רחל לישראל, אח אבי ראובן, הרי היא אשת אחי אביו. והרי רחל היא גם אשת איש, וביותה נידה נמצא ראובן הבא עליה חייב משום שישה איסורים. ביתו, אחותו, אשת אחיו, אשת אחי אביו, אשת איש ונידה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף י' עמוד ב'. משנתנו מביאה אופן נוסף של אדם חייב בביה אחת כמה חטאות. אומרת המשנה, הבעל בת ביתו, יש אדם שבעל בת ביתו וחייב עליה כמה חטאות. ובמשנה הזו, בשונה מהמשנה הקודמת, לא נעשה כל איסור בנשואיה של אישה זו עד לביה האחרונה שבעל בת ביתו. אז יש אדם הבעל בת ביתו וחייב עליה כמה חטאות. משום בת ביתו ומשום קלתו שנישאה לבנו שהוא אחי אמא, ואשת אחיו לאחר שמת בעלה שהוא בנו נישאה לאחיו של אבי אביה, ואשת אחי אביו שלאחר שמת בעלה השני שהוא אחיו נשאה אחי אביו, ואחות אשתו שהיה אותו אדם נשוי גם לאחותה מן האב שאינה נכדתו, ואשת איש ונידה כשבא עליה סבה התחייב שבע חטאות. נחזור על זה פעם נוספת. ראובן נשוי לשרה שהיא בת לבן, ונשוי גם לרבקה, ויש לו בת מאשתו רבקה ושמה לאה. לבן, חמיו של ראובן, נשא את ביתו של ראובן לאה, והרי לבן נעשה חתנו של ראובן, כי הוא נשוי ללאה ביתו. נולדה לו בת בשם רחל, הרי רחל היא בת ביתו של ראובן, בת של לאה ביתו, וגם אחות אשתו. רחל ושרה שתיהן אחיות מן האב, ששמו לבן. נישאה רחל למשה בן ראובן, נמצא שרחל גם קלתו של ראובן. מת משה, ונישאה רחל לשמעון אח ראובן, אחיו מאמו בלעה, הרי היא גם אשת אחיו. מת שמעון ונישאה רחל לעשיו אחי אביו של ראובן, אחי אביו של ראובן, שמו היה יעקב, הרי נוסף באיסור משום אשת אחי אביו. אם כן, הרי רחל אשת איש, וביותה נידה נמצא ראובן שבא עליה חייב משום שבעה איסורים. האיסור הראשון בת ביתו, איסור שני קלתו, איסור שלישי אשת אחיו, איסור רביעי אשת אחי אביו, איסור חמישי אחות אשתו, איסור שישי אשת איש, ואיסור שביעי נידה. המשיכה המשנה ואומרת, רבי יוסי אומר, אם עבר זקן אביו של אותו אדם הוא נשאה, שהרי בת בת ביתו וקידושין תופסים בה מדאורייתא, ורק חכמים אסרו עליו מדין שניות להריות האסורות מדברי סופרים, חייב עליה אותו אדם, אבי אמה, כשבא עליה אחר כך גם משום אשת אב. דהיינו, אם עבר זקן ונשאה שניסית רחל לאביו של ראובן יעקב, חייב עליה גם משום אשת אב. מביאה המשנה שני אופנים נוספים שניתן למצוא בהם את אותם איסורים נוספים כמו בבא על בת ביתו. וכן הבעל בת אשתו, יש אופנים שמתחייב עליה באותן חטאות נוספות כמו בבעל בת ביתו. אם היה זה באופנים המוזכרים בתחילת המשנה, כגון שללאה אשת יעקב יש בת רחל מבעלה הקודם לבן, וללבן יש בת בלעה מאישה אחרת, נמצא בלעה אחות רחל מאימא אחרת. נשא יעקב את לאה ואת בלעה, וראובן בנו נשא את רחל בת אשתו לאה, וכשמת ראובן נשאה עשיו אחיו, כשמת עשיו נשאה ישמעאל אחי אביו. נמצא שאם יבוא יעקב על רחל בת אשתו, עובר עליה משום בת אשתו, שהיא קלתו, וגם אחות אשתו בלעה מהאב. והרי גם אשת אחיו וגם אשת אחי אביו, ואשת איש ונידה. נפרט זאת פעם נוספת, כיצד מדובר שעובר על אותם איסורים כשבא על בת אשתו, לבן נשא לאישה את לאה וילדה לו את רחל. בנוסף יש ללבן בת מאישה אחרת ושמה בלעה, והרי בלעה ורחל החיות מן האב, לבן. נשא יעקב את לאה ואת בלעה, נמצאת רחל בת אשתו, לאה, ואחות אשתו בלעה. נשאה רחל לראובן בן יעקב, נמצאת רחל גם קלתו של יעקב. מת ראובן ונשאה רחל לעשיו אחי יעקב, נוסף באיסור אשת אחיו. מת עשיו ונישאה רחל לישמעאל אחי אביו של יעקב, הרי נוסף באיסור משום אשת אחי אביו, והרי רחל אשת איש, וביותה נידה נמצא יעקב הבעל רחל חייב משום שבעה איסורים. בת אשתו, אחות אשתו, כלתו, אשת אחיו, אשת אחי אביו, אשת איש ונידה. מסיימת המשנה ואומרת, וכן יש אופנים שהבעל בת ביתה חייב משום כל אותם איסורים. וכיצד מדובר? ללאה בת ושמה זלפה, נישאה זלפה ללבן וילדה את רחל. בנוסף יש ללבן בת מאישה אחרת ושמה בלעה. הרי בלעה ורחל החיות מן האב ששמו לבן. נשא יעקב את לאה ואת בלעה. נמצאת רחל בת אשתו לאה ואחות אשתו בלעה. נישאה רחל לראובן בן יעקב, נמצאת רחל גם כלתו של יעקב. מת ראובן ונישאה רחל לעשיו אחי יעקב, נוסף באיסור אשת אחיו. מת עשיו ונישאה רחל לישמעאל אחי אביו של יעקב, הרי נוסף באיסור משום אשת אחי אביו. והרי רחל אשת איש, וביותה נידה נמצא יעקב הבעל רחל חייב משום שבעה איסורים. הראשון, בת אשתו, השני, אחות אשתו, השלישי, כלתו, הרביעי, אשת אחיו, החמישי, אשת אחי אביו, השישי, אשת איש, והשביעי, נידה. זוהי המשנה שלנו, הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף י' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבררת הגמרא את דברי רבי יוסי. מקשה הגמרא הקטני שנינו במשנה בדברי רבי יוסי, שאם עבר זקן ונשאה, חייב עליה בנו גם משום אשת אב. וכיצד ייתכן הדבר הזה? מי שר ילה? וכי היא מותרת לאביו? הרי כיוון שאמרנו במשנה שבנו חייב עליה גם משום אשת אחי אביו, דהיינו שנשאה אחי אביו, אם כן הרי אסורה על אביו מדין אשת אח, ואיסור זה שייך גם לאחר מיתת האח, ואין קידושיו תופסין בכלל. מתרץ את הגמרא, אמר רבי יוחנן, משנתנו עוסקת כגון שנפלה לו לייבום מאותו אח שמת בלא בנים, והוא צריך הזקן לייבם את אשת אחיו. תמהה הגמרא, יחי, אם כך שנפלה לו לייבום, הרי יש לו מצווה לייבמה ולשאתה לאישה. מהי עבר? מדוע נקט רבי יוסי לשון? אם עבר זקן ונשאה, משמע שעשה בכך איסור, ואין לומר שעבר עליה משום איסור קלתו, מחמת שהיא אשת אח של בנו. לא ייתכן לומר זאת, כיוון שייתכן שהיא אשת אחיו מאימו, ואינה קלתו של אביו, ומותרת לו. אם כן, מדוע הוא צריך רבי יוסי לנקוט אופן שנשאה באיסור? מתרץ את הגמרא, אמר רבי יעקב, כוונת רבי יוסי היא, שעבר... אותו זקן עבר עליה משום קלת בנו, כמבואר במשנה שבנו עובר עליה משום קלתו, והיא שנייה להריות, שאסורה מדברי סופרים, והיה לו לחלוץ ולא לייבם לה. ודין זהו כדתניה, כמו ששנינו בברייתא, קלתו של האדם, הרי היא ערווה, אסורה עליו מן התורה וחייב עליה כרת. קלת בנו, שנייה לערווה ואסורה רק מדברי סופרים. וכן אתה מוצא בבת בנו שהיא ערווה וחייב עליה כרת, ובבת בן בנו עצוף כל הדורות שהיא שנייה לערווה ואסורה מדברי סופרים. ואף שמצוות עשה של ייבום צריכה לדחות איסור לא תעשה, ובוודאי שתדחה לא תעשה מדברי סופרים, מכל מקום גזרו חכמים בכל מקום שיש איסור לב מדאורייתא או מדרבנן, שלא תתייבם אלא תחלוץ, כיוון שרק הביאה הראשונה ביבמה היא מצווה ולא הביאה השנייה. וגזרו על ביאה ראשונה משום ביאה שנייה כמבואר במסכת יבמות, דף חף עמוד ב'. מבררת הגמרא את שיטת רבי יוסי במשנתנו ומקשה. כיצד אמר רבי יוסי במשנה שאם נשא הזקן עובר עליה בנו משום אשת אביו, ומאית לי לרבי יוסי, וכי רבי יוסי סובר שאיסור חל על איסור? והתנן שנינו במשנה במסכת סנהדרין דף פ"א עמוד א', אדם שעבר עבירה שיש בה שתי מיתות, שני חיובי מיתות שונים, כגון שבעל חמותו והיא גם אשת איש, שמשום חמותו חייב שריפה ומשום אשת איש חייב חנק, נידון בחמורה שבין שתי המיתות, והיינו בשריפה. רבי יוסי אומר, נידון בזיקה ראשונה שבאה עליו, באיסור ראשון שחל עליו, ותניה שנינו שם בברייתא. כיצד אמר רבי יוסי שאותו אדם נידון בזיקה ראשונה? אם תחילה הייתה אסורה משום חמותו שנשא את ביתה, ולאחר מכן חמותו ניסית בעצמה, ונעשית אשת איש, נידון משום איסור חמותו ודינו בשריפה, שהרי איסור זה חל עליו תחילה. אם היא הייתה תחילה אשת איש ואחר כך נעשית חמותו, נידון משום איסור אשת איש בחנק, שהרי איסור זה חל עליו תחילה. על כל פנים מוכח שלדעת רבי יוסי, אין איסור חל על איסור, שהרי אם היה חל האיסור השני, היה נידון בחמורה שלא יהיה חוטא נזכר. גם מבואר בגמרא שם שדין פשוט הוא שנידון בחמורה, אם לא שאין איסור חל על איסור. אז כיצד אמר במשנתנו רבי יוסי שאם נשאה זקן, אביו של אותו אדם, לאחר שכבר הייתה אסורה על אותו אדם מדין בת ביתו, חל עליה לגבי אותו אדם גם איסור אשת אב. מתרצת הגמרא אמר רבי אבאו, מודה רבי יוסי באיסור מוסיף, והיינו שנוסף איסור לגבי בני אדם נוספים. וכן קיית הרבין כשבא רבין מארץ ישראל אמר בשם רבי יוחנן, מודה רבי יוסי באיסור מוסיף, ובחמותו ונעשית אשת איש, כיוון שבכך שנהייתה אשת איש נוסף בזה איסור על כל אנשי העולם, סובר רבי יוסי שחל איסור זה על איסור חמותו, ונידון בשריפה כיוון שהיא חמורה יותר. ונכון שגם לולי זאת שאיסור חל על איסור היה נידון בשריפה, כיוון שאיסור חמותו חל תחילה, מכל מקום גם באופן הזה יש נפקמינה מכך שאיסור חל על איסור, אם עשה זאת בשוגק שיהיה חייב שתי חטאות. כמבואר ברשי במסכת סנהדרין דף פ"א עמוד ב'. ובאשת איש ונעשית חמותו באמת לא חל איסור על איסור, כיוון שאין איסור חמותו מוסיף באיסורה יותר ממה שהייתה אסורה קודם לכן, שהרי כבר הייתה אשת איש, ונידון בחנק כדין בעל אשת איש. אם כן יוצא לפי פירוש רשי שסובר רבי יוסי שאיסור חל על איסור, כשמוסיף האיסור השני לאוסרה על בני אדם נוספים, וכן באיסור כולל ואיסור החל בבת אחת, ולפי זה מודה רבי יוסי לתנא קמא בכל האיסורים שמנה, שהרי בכולם יש איסור חמור יותר, או איסור השייך לגבי אנשים נוספים. מבררת הגמרא מה איסור מוסיף איקה אחה, איזה איסור נוסף כאן במקרה שדיבר בו רבי יוסי. מבררת הגמרא מדובר באופן דאיקה ברא לסבא, יש בן נוסף לאותו זקן. ומי גוד איתוסף איסורה לגבי ברי, מתוך כך שנוסף איסור אשת אב לגבי אותו בן, איתוסף איסורה לגבי דידי. חל איסור גם על אותו אדם שהוא סבא, אף שכבר הייתה אסורה עליו. ולכאורה קשה, שהרי הייתה אסורה על אותו בן מדין אשת אחי אביו. ואם כן שוב נמצא שאיסור חל על איסור, מתרץ ברכת הזבח, שמדובר שהיה אותו בן קטן, ונמצא שכשהגדיל חלו עליו בבת אחת, איסור אשת אחי אביו ואיסור אשת אביו. באופן כזה חל איסור על איסור, שזה היה בבת אחת. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וריי, הגענו למשנה השנייה בדף י' עמוד ב'. משנתנו ממשיכה בהבאת אופנים שיש בביאה אחת כמה איסורים. אומרת המשנה השנייה בדף י' עמוד ב', יש אדם הבא על חמותו וחייב עליה כמה חטאות. משום חמותו, מאחר שנשא את ביתה, ומשום קלתו שהייתה נשואה לבנו, ומשום אשת אחיו שהייתה נשואה לאחיו, ומשום אשת אחי אביו, ומשום אחות אשתו, ואשת איש ונידה. כותב רבי עובדיה מברטנורה, האופן הזה ייתכן כך, אב בעל ביתו הוליד ממנה בת, ונשא אדם זר את אותה בת, הרי אמה אסורה עליו משום חמותו, וכן אחות אשתו שהרי הן אחיות מן האב, ואם נישאת האם לבנו של אותו אדם, הרי אסורה עליו גם משום קלתו. ואם מת בנו ונישאת לאחיו של אותו אדם, הרי נאסרת עליו גם משום אשת אחיו. ואם מת גם הוא או גרשה ונישאת לאחי אביו, הרי אסורה עליו משום אשת אחי אביו. ואם אחר כך מת או גרשה ונישאת לאדם זר, ונעשית אשת איש ופרסה נידה, הרי הוא חייב עליה משום כל השמות הללו. ועכשיו נגיד את הדוגמה הזו עם שמות. לאה ביתו של לבן, ולבן בעל ביתו ונולדה בת בשם דינה. נישאת דינה לראובן, הרי לאה אסורה לראובן משום חמותו, אשת אביה של דינה אשתו, ואסורה משום אחות אשתו, לאה ודינה שתיהן אחיות מן האב, לבן. נישאת לאה למשה בן ראובן, נאסרה על ראובן גם משום קלתו. מת משה ונישאה לאה לשימון אחי ראובן, הרי נאסרה אף משום אשת אחיו. מת שימון ונישאה לאה לישראל אחי אביו יעקב, הרי נוסף באיסור אשת אחי אביו. והרי לאה אשת איש וביותה נידה, נמצא ראובן הבא לאה חייב משום שבעה איסורים. אחד חמותו, שתיים קלתו, שלוש אשת אחיו, ארבע אשת אחי אביו, חמש אחות אשתו, שש אשת איש, שבע נידה. ממשיכה המשנה ואומרת, וכן הדין באדם הבעל אם חמיב, שעובר משום כל האיסורים הללו. ושוב נפרט כיצד, לאה בת חווה ולבן בנה של לאה. לבן בעל זקינתו חווה, אם אמו לאה, ונולדה בת בשם דינה. דינה נישאת לראובן, הרי חמיב של ראובן הוא לבן. נמצאת לאה אסורה משום אם חמיב ומשום אחות אשתו, כי לאה ודינה שתיהן אחיות מן האם, מחווה. נישאה לאה למשה בן ראובן, נאסרה על ראובן משום קלתו. מת משה ונישאה לאה לשמעון אחי ראובן, נאסרה על ראובן משום אשת אחיו. מת שמעון ונישאה לאה לישראל אחי אביו יעקב, נאסרה משום אשת אחי אביו. הרי לאה אשת איש, ביותה נידה, נמצא ראובן הבא לאה חייב משום שבעה איסורים, ואילו הן, אחד אם חמיב בית קלתו, ג' אשת אחיו, ד' אשת אחי אביו, ה' אחות אשתו, ו' אשת איש, וז' נידה. אומרת המשנה וכן בבעל אם חמותו, שהרי כשאסרה התורה אישה וביתה, אסרה גם את בת ביתה ובת בת ביתה, צוף כל הדורות. כיצד? לאה ביתו של לבן ודינה בת לאה. לבן בעל נכדתו דינה ונולדה בת בשם סרח. סרח נישאת לראובן, נמצאת לאה אסורה לראובן משום אם חמותו דינה, וגם משום אחות אשתו, לאה וסרח שתיהן אחיות מן האב, מלבן. נישאה לאה למשה בן ראובן, נאסרה על ראובן משום קלתו. מת משה ונישאה לאה לשמעון אחי ראובן, נאסרה על ראובן משום אשת אחיו. מת שמעון ונישאה לאה לישראל אחי אביו יעקב, נאסרה משום אשת אחי אביו. והרי לאה היא אשת איש, וביותה נידה נמצא ראובן הבעל לאה חייב משום שבעה איסורים. אחד אם חמותו, שתיים קלתו, שלוש אשת אחיו, ארבע אשת אחי אביו, חמש אחות אשתו, שש אשת איש, שבע נידה. אז עד כאן הביאה המשנה אופנים שיש בביאה אחת כמה איסורים, בבעל חמותו, בבעל אם חמיב ובבעל אם חמותו. מביאה עכשיו המשנה מחלוקת בעניין חיובי אישה וביתה. רבי יוחנן בן אורי אומר, יש אדם הבעל חמותו וחייב עליה משום חמותו ואם חמותו ואם חמיב, אם היו בה לגביו שלושה איסורים אלו, והיינו באופן שהיה נשוי לשלוש נשים ביתר, כגון בת רחל ובת בנה ובת ביתה. נמצא שרחל היא חמותו ואם חמותו ואם חמיב. ונפרט, לחווה אשת לבן שתי בנות, רחל ולאה, ועוד בן בשם אשר. לאשר בת ושמה סרח, ללאה בת ושמה יוכבד. ראובן, שהוא אדם זר, נשא בהתר שלוש נשים, רחל, יוכבד בת לאה, וסרח בת אשר. ראובן בעל חווה, נמצא ראובן חייב משום שלושה איסורים, חמותו, שחווה היא אם אשתו רחל, אם חמותו, שחווה היא אמא של לאה חמותו, אם אשתו יוכבד, אם חמיב, שחווה היא אמו של חמיב אשר, אב אשתו סרח. אמרו לו חכמים לרבי יוחנן בן אורי, שלושתן שם אחדן. שהרי שלושת האיסורים הללו כלולים באיסור אישה וביתה, שנאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק י' ז', ערוות אישה וביתה לא תגלה את בת בנה, ואת בת ביתה לא תיקח לגלות ערוותה, שערה אינה זימה היא. אף שאדם הבעל אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו חייב שלוש, אגם שבכל אילו האיסור הוא משום אחווה, היינו כיוון שנאמרו בהם שלושה פסוקים שונים, אבל כאן שהכל נלמד מאותו פסוק, אינו חייב אלא אחת. כך מסביר השיטה המקובצת. זו המשנה שלנו השנייה בדף י' ד' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בשיטת רבי יוחנן בן אורי. אמר רבי אלעזר, אמר רבי הושעיה, בשמו של רבי הושעיה, רבי יוחנן בן נורי במשנתנו האומר שאפשר להתחייב שלוש חטאות גם בשלושה איסורים הנלמדים ממקום אחד, וסומכוס שדבריו יובו לאלן אמרו דבר אחד, שניהם אמרו שיכול אדם להתחייב כמה פעמים משום לאו אחד. מבאר את הגמרא רבי יוחנן בן נורי, הדאמרן, דין זה ששנינו במשנתנו, שהבעל חמותו שיאם חמותו ואם חמיב, חייב שלוש חטאות, אף שכל האיסורים הללו נלמדים משם לאו אחד של אישה וביתה. שואלת הגמרא סומכוס מהי, איכן מצינו שסומכוס סובר כך? מבאר את הגמרא דתנן, שנינו במשנה במסכת חולין דף פי בית עמוד א', לגבי איסור שחיטת בהמה ואימה באותו יום, נאמר בתורה ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. שחטה לה בהמה ואת בת ביתה, בכך עדיין לא עבר כל איסור. אבל אחר כך שחט את ביתה, ובבת אחת עבר על שני איסורים, שהרי אותה בת של הבהמה זה קינה, היא אימה של הבהמה הצעירה ביותר שכבר שחטה, ובמעשה זה עבר שני איסורי אותו ואת בנו, סופג את הארבעים. ואף שעשה שני מעשי איסור מכל מקום, כיוון ששניהם אסורים מכוח אותו לב, חייב רק חיוב מלכות אחד. סומכוס חולק על תנא קמא ואומר משום רבי מאיר, סופק 80 על שני האיסורים של אותו ואת בנו. וזה בדיוק כדברי רבי יוחנן בן נורי, שיכול אדם להתחייב כמה פעמים משום לב אחד. נסה הגמרא לדחות את דברי רבי אלעזר בשם רבי יושעיה, אמר רבה, דילמה לאי, שמה אין הדבר כך ואין שניהם הולכים בשיטה אחת, וטעם החילוק. אפשר לומר עד כאן לא כאמר רבי יוחנן בן נורי את דבריו אחה כאן במשנתנו, אלא משום שמות מוחלקין. יש לכל איסור שם בפני עצמו. דאותה אישה מקריה מכונה שם איסורה חמותו, ומקריה אם חמותו ומקריה אם חמיב. מכונה שם האיסור אם חמותו ומכונה שם האיסור אם חמיב. וכיוון שכך יש להחשיב זאת כאילו עבר על איסורים שונים. אבל גבי אותו ואת בנו דקולו שכולם אותו ואת בנו מקריין, כך הם מכונים, דאין שמות מוחלקין, לא. שם היסבור רבי יוחנן בן נורי קטן הקמה של המשנה החולק על סומכוס, שאינו לוקה אלא 40 מלכות פעם אחת. דוחה הגמרא את דברי רבי הושיע גם באופן שונה. אמר רב נחמן בר יצחק דילמה, שמה נאמר עד כאן לא כאמר סומכוס שלוקה 80 מלכות, אלא גבי אותו ואת בנו דגופין מוחלקין, שהאיסור הוא על ידי שחיטת שלושת הבהמות, ולכן יש פעמיים חיוב מלכות. אבל אחר כאן במשנתנו דאין גופין מוחלקין, שהרי הניסויים הראשונים היו בהתר, ורק הביאה האחרונה הייתה באיסור אף שנאסרה מחמת כמה ניסויים. הימה, שמה נאמר שסומכוס כרבי אבאו, אמר רבי יוחנן סביר עלי. כשיטת רבי אבאו בשם רבי יוחנן הוא סובר. דאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, נאמר בפסוק, לגבי הבעל אישה וביתה, שערה אינה זימה היא. הכתוב הסען לכולן, לכל האסורות על האדם משום ערוות אישה וביתה, זימה אחת, לעבור על כולן בלב אחד. לכן יסבור סומכוס, כחכמים במשנתנו שאינו חייב אל הקורבן אחד משום איסור אישה וביתה, אף שאותה אישה היא גם חמותו, גם אם חמותו וגם אם חמיב. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה בדף ט"ו עמוד א'. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליס בשוק של העיר עם האום. שהלכו רבן גמליאל ורבי יהושע לקח לקנות בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל. ומספרת זאת המשנה כדי לומר שבחם, שאף על פי שהיו טרודים בקניית בהמה למשתה, היו עסוקים בדברי תורה. וערוך לנר מוסיף שרצתה המשנה להשמיענו גם, שנשיא שמחל על כבודו כבודו מחול, ולכן טרח רבן גמליאל נשיא ישראל ללכת בעצמו לשוק, לקנות בשר לצורך הקירויים למשתה בנו. והתפארת ישראל מבאר שכתבה זאת המשנה כדי להשמיענו, שאף שהיה רבן גמליאל נשיא והיה רבי יהושע אב בית דין עמו, לא חשש רבי עקיבא לשאול אותם שאלות שאינן נוגעות למעשה, וידע שמתוך ענוותנותם ישיבו לו על כל שאלותיו. עוד השמיעה המשנה שאף שהיו בשוק במקום שיש בו הרבה בני אדם, לא חששו לומר שאינם יודעים תשובה לשאלותיו. אם כן, אומר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליס של העיר עם האום, שהלכו לקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל, וכך שאלתי אותם. הבא הלכותו והלכות אביו והלכות אמו, מה הוא, מה דינו, האם הוא חייב חטאת אחת על כולן, או חייב על כל אחת ואחת? והגמרא בהמשך תבאר בדיוק באיזה אופן היה ספקו של רבי עקיבא. אמרו לו, לא שמענו בפירוש מה הדין באופן זה שאתה שואל עליו, אבל שמענו דבר דומה לזה. הבעל חמש נשב כשאין נידות בעלם אחד, אף שלא נודע לו החטא בין ביה לביה, שהוא חייב קורבן חטאת על כל אחת ואחת מביותיו. ורואין אנו שהדברים קל וחומר, שהרי בנידות זהו אותו איסור ממש של ביית נידה, ואף על פי כן חייב חמש. כל שכן כאן שאין זה אותו איסור ממש, אלא שכולם מאותו מין של איסור אחווה, שוודאי יתחייב על כל אחת ואחת. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף תדווה ועמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא באיזה אופן היה ספיקו של רבי עקיבא ושואלת אי חידמי, באיזה אופן הסתפק רבי עקיבא? אילי מה כדי קטני, אם תאמר שספיקו היה כמשמעות לשון המשנה, מדובר באדם שבעל אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו, מה הייתי בא אליי? מה היה ספיקו של רבי עקיבא? הרי שמות מוחלקין, הרי גופין מוחלקין, הרי אילו שלושה איסורים שונים, ועבר עליהן עם שלוש נשים שונות, ומדוע לא התחייב שלוש חטאות? אלא מבארת הגמרא, אחי קטני, ככה ספק במשנה. אדם הבעל אחותו, שהיא עצמה אחות אביו, ושהיא גם אחות אמו, האם חייב אחת על כולן, או שחייב על כל אחת ואחת? מהו? כיצד יש לדון את העבירה הזו? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים, הרי שמות מוחלקין, יש כאן שלוש עבירות שונות, ויש לחייבו שלוש חטאות? או דילמה או שמה נאמר, הרי אין גופין מוחלקין, אלא שלושת האיסורים הם באותה אישה, וחייב רק חטאת אחת? ועל השאלה הזו אמרו לו רבן גמליאל ורבי יהושע, לא שמענו בפירוש מה הדין בשאלה הזו, אבל שמענו דבר כעין זה, והוא, הבעל חמש נשיו נידות בבת אחת, בעלם אחד, שהוא שם איסור אחד, שחייב על כל אחת ואחת משום נידה. וראינו שהדברים קל וחומר, ומה הבעל חמש נשיו נידות בבת אחת, שהוא שם אחד של איסור נידה, ומכל מקום חייב על כל אחת ואחת, אחותו שהיא אחות אביו, ושהיא אחות אמו, שאין שלושה שמות של איסורים שונים, אינו דין שיהיה חייב על כל אחת ואחת? מקשה על כך הגמרא, איקה למפרח, הרי יש להקשות ולדחות את הקל וחומר הזה, שהרימה לחמש נידות, שכן גופין מוחלקין, כי הוא בא על חמש נשים שונות, מה שאין כן כאן, הוא בא פעם אחת על אישה אחת, וייתכן שבזה אינו חייב שלוש חטאות, אלא מביאה הגמרא לימוד אחר לדין הזה. אלא דין זה שהבא על אישה שהיא אחותו ואחות אבי ואחות אמו חייב שלוש חטאות, נלמד מפסוק. אמר קרא נאמר בספר ויקרא פרק חף פסוק י' ז', ואיש אשר ייקח את אחותו בת אביו או בת אמו, ערוות אחותו גילה, אבונו יישא. מכך שחזרה התורה וכתבה ערוות אחותו גילה, יש לדרוש שבאה התורה לחייב על אחותו שהיא אחות אבי ושהיא אחות אמו. שלוש חטאות. ובגמרא לעיל בדף בית עמוד בית, הובאה מחלוקת חכמים ורבי יצחק, מה דורשים מן הפסוק הזה? רבי יצחק דורש את הדרשה המבוארת כאן, שהפסוק בא לחייב על אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו. ואילו חכמים דורשים מן הפסוק שיש כרת על אחותו שהיא בת אביו וגם בת אמו, המקרה הרגיל. דהיינו, שהוא בא על אחות מאותם הורים. האבא והאימא שלו הם גם האבא והאימא של אחותו. ולמה צריך פסוק מיוחד ללמדנו זאת אחרי שהתורה כבר כתבה שאסור לבוא על אחותו מן האם או על אחותו מן האב, כדי ללמדנו שאין עונשים מן הדין? אי אפשר להעניש על פי קל וחומר. ודין זה שהבעל אחותו שהיא אחות אביו ואחות אמו חייב שלוש חטאות, למדו מכך שנכתב באחותו כרת בפני עצמו, מלבד מה שנכתב כרת בכל העריות. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ערוות, מדוע נקטה כאן הגמרא את דרשת הפסוק כשיטת רבי יצחק ולא כחכמים? והם מתרצים שדרך הגמרא לנקוט את הדרשה הפשוטה יותר בפסוק, למרות שזו דעת יחיד. עכשיו מבארת הגמרא באיזה אופן ייתכן הדבר שתהיה אחותו שהיא גם אחות אביו ואמו. אמר עבדה ברבה, משכחת לה, ניתן למצוא אופן זה שתהיה אחותו גם אחות אבי וגם אחות אמו, ברשיה בר רשיה, ברשה בן רשה, שבא אביו על אמו והוליד ממנה שתי בנות, וחזר ובא על אחת מהן והוליד ממנה בן, ובא בנו הרשה השני על אחות אמו, שהיא גם אחותו, שהרי נולדו מאותו אב, שהיא גם אחות אביו, שהרי הוא בא על אמו, ואותה בת נולדה מאמו והיא אחותו, ואב אלה רשיה ברשיה, והרי הוא רשה בן רשה. שואל הערוך לנר, למה קוראת הגמרא לאדם הזה רשע בן רשע? הרי ממה שמדובר כאן לגבי חיוב חטאות על כוחך שעבר את העבירות הללו בשוגג, מדוע מכנה אותו הגמרא רשע? הוא כתב ליישב בדוחק, שכיוון שעיקר דין זה נלמד מהפסוקים העוסקים בחיוב קראת, ושם מדובר שעבר עבירות אילו במזיד, משום כך הוא בעצם רשע, ולכן נוקטת הגמרא את הלשון הזו גם על שוגג הנלמד מן הפסוק הזה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין אדם הבא כמה ביות על ערווה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, בא עליה לערווה וחזר ובא עליה וחזר ובא עליה, וכל הביות הללו היו בעלם אחד, דהיינו שלא נודע לו חטאו בינתיים, חייב חטאת על כל אחת ואחת מביותיו. אלו הם דברי רבי אליעזר, וחכמים אומרים, אינו חייב אלא אחת. ומודים חכמים לרבי אליעזר, באדם שבא על חמש נשיו נידות בבת אחת בעלם אחד, שהוא חייב על כל אחת ואחת, הועיל והוא גרם להן לנשותיו להתחייב כל אחת קורבן אחד. לכן אף הוא מביא קורבן חטאת על כל אחת ואחת. מקשה הגמרא, אמר רבא לרב נחמן, מי אמרינן? וכי אנו אומרים את הסברה הזו של אויל והוא גרם להן? ועד תניא, הרי שנינו בברייתא, אדם שבא על אחת מכל העריות 5 פעמים, והוא עבר על 5 בהיעלם אחת, שלא נודע לו חטאו בינתיים, והיא עברה עליהם ב5 העלמות, שנודע לה חטאה אחר כל ביה, וחזר ונעלם ממנה האיסור, הוא אינו חייב אלא אחת, והיא חייבת על כל אחת ואחת. מוכח מן הברייתא, שאין אומרים שמחמת שהוא גרם לה להתחייב 5 חטאות, התחייב גם הוא 5 חטאות, אלא כל אחד מתחייב לפי מה שעבר. ואם כן, גם בבעל 5 נשותיו נידות בעלם אחד, התחייב רק קורבן אחד, אף שנשותיו מביאות כל אחת קורבן בפני עצמה. אלא מתרצת הגמרא ומביאה טעם אחר לדברי חכמים אל האימה. אלא כך תאמר לבאר את טעמם של חכמים, שהבעל 5 נשותיו נידות חייב 5 חטאות, הואיל וגופין מוחלקין. וכיוון שעשה 5 מעשי עבירה ב5 נשים שונות, חייב קורבן על כל אחת ואחת. מסתפקת הגמרא בדעתו של רבי אליעזר האומר שהבא על אותה ערווה כמה פעמים, חייב על כל ביה וביה. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה אדם שקצר בשבת שיעור חיוב, גר או גרת, וחזר וקצר באותה העלמה שיעור נוסף. מה לי אמר רבי אליעזר? מה יאמר בזה רבי אליעזר? ומבאר את הגמרא את צדדי הספק. תם עד רבי אליעזר, אתם. האם טעמו של רבי אליעזר שם לגבי הבעל ערווה פעמיים שחייב 2, משום דאו דאבד טרטן, כיוון שעבר על העבירה פעמיים, ואמתו לאחי ומחמת כן אמר שחייב על כל אחת ואחת, ואם כן החנמי, אף כאן כיוון דאבד טרטן, כיוון שעשה עבירה פעמיים, התחייב 2. עוד דילמה או שמה נאמר, טעמי דרבי אליעזר אתם, טעמו של רבי אליעזר שם לגבי 2 הביות שחייב על שתיהן, משום דאי אפשר לו לערבן לביות זו בזו, מחמת שאינו יכול לעבור על 2 האיסורים בבת אחת, ולכן הוא מחשיב זאת כשני מעשים נפרדים לגמרי. אמתו לאחי, מחמת כן אמר רבי אליעזר, חייב על כל אחת ואחת, אבל קצר כגר או גרת, וחזר וקצר כגר או גרת בשבת בעלם אחת, כיוון דה אפשר לו לערב ולקצור 2 גרגורות בבת אחת, אינו חייב אלא אחת. מה יסבור בזה רבי אליעזר? מביאה הגמרא מחלוקת בפשיטות הספק הזה, אמר רבא טעמא דרבי אליעזר אתם. טעמו של רבי אליעזר שם לגבי אבא כמה ביות בערווה אחת, משום דעבד טרטי, כיוון שעבר 2 עבירות וממילא החנמי, גם כאן עם קצר וחזר וקצר בעלם אחד, העבד טרטי הרי עבר 2 עבירות והתחייב 2. ורבי יוסף אמר, טעמא דרבי אליעזר אתם, טעמו של רבי אליעזר שם הוא משום דאי אפשר לו לערבן לכמה ביות יחד, והרי לכל אחת יש חשיבות בפני עצמה. אבל באופן שאפשר לו לערבן, כגון בקצר וחזר וקצר, אין כל קצירה חשובה כמלאכה בפני עצמה, ואינו חייב אלא אחת. נקשה הגמרא על דעת רבא. איתי ויבאי לרבא, יקשה הבאי לרבא שנינו בברייתא, רבי אליעזר מחייב בשבת על ולדי מלאכות, על תולדות של מלאכות במקום אבות מלאכות. כלומר, אם עשה בעלם אחד אב מלאכה וגם תולדה של אותה מלאכה, חייב 2. ויש לדייק מן הברייתא דווקא באב ותולדה הוא מחייב 2. אבל אם עבר על אב ואב בבת אחת, בעלם אחד, עשה את אותו אב מלאכה פעמיים כגון קצר וקצר, פטור מי להביא 2 וחייב רק אחת. הבינה הגמרא שמדובר באופן שעשה את שתיהן בזה אחר זה. והיא אמרת, אם נאמר כדבריך, טעמא דרבי אליעזר, טעמו של רבי אליעזר המחייב באריות על כל אחת ואחת, זה משום דקעבד טרטי שעבר פעמיים עבירה מחייבת קורבן, עמי פטור, מדוע בעבר פעמיים על אותו אב פטור מלהביא 2, והרי סוף סוף עבר 2 עבירות. אבל לרבי יוסף זו לא קושייה, כיוון שהוא סובר שטעמו של רבי אליעזר המחייב באריות על כל אחת ואחת הוא, משום שאינו יכול לערב את ביותיו, וממילא בעשיית מלאכות שבת שיכול לערבן יחד, חייב עליהן רק אחת, אף שעשה אב ואב ולא ערוון. ותרצת הגמרא אמר מר בריידר רבנה, אנא אני ורב נחומי בר זכריה תרגמינה, ביארנו את הברייתא הזו באופן שלא יהיה קשה ממנה על רבא. אחא במאי עסקינן, כאן בברייתא הזו שמוכח ממנה שרבי אליעזר מחייב שתיים, רק בעובר עליו את תולדתו, באיזה אופן מדובר, שעשה את האיסורים בבת אחת, כגון בדלית המודלת, על גבי תאנה, בענף של גפן שאין בו ענבים, הגדל ומטפס על גבי עץ תאנה שיש בו פירות, וכצצן בשבת בבת אחת, את התאנים קצץ לאכילה, וזהו אב מלאכה של קוצר, ואת זמורות הגפן לקח להסקה, ומדובר כשאינו משביח את האילן על ידי קציצת הענפים הללו, כאילו היה משביחו, היה חייב גם משום נוטע, כמבואר במסכת שבת אפיין ג' עמוד ב'. ואילו רבינו גרשום מבאר שמדובר באופן שיש ענבים בגפן, ובצירת הענבים היא אב מלאכה ולכיתת התאנה היא התולדה. או שכאמור, יש פה אב מלאכה של קוצר, ואת הזמורות של הגפן שלקח להסקה זה תולדה של קוצר, ומשום אחי מחמת כן מחייב רבי אליעזר שתי חטאות, אף שהיו שתי הקציצות בבת אחת, הועיל ושמות מוחלקין, שמות המלאכות, חלוקות, שזה אב וזו תולדה, וגופין מוחלקין, שהרי הם שני יצים שונים. ומבאר את הגמרא דקוותה, בדומה לזה, באופן שקצר וקצר ועבר על שני אבות מלאכה, איך היא משכחת לה דמיפטר, באיזה אופן יהיה פטור מלהביא שני קורבנות, אלא יביא רק אחד, כמו שדייקנו ליל, שרק באב ותולדה חייב שתיים ולא באב ואב, כגון שקצר שתי גרגורות בבת אחת, שאין כאן שתי מלאכות נפרדות, שהרי עשה את שתיהן בבת אחת, וגם אין כאן גופין מוחלקין שהרי שניהם באילן אחד, וגם שמות מוחלקין אין כאן שהרי בשניהם הוא עובר משום אב מלאכה של קוצר. אבל אם קצר כגרוגרת וחזר וקצר כגרוגרת, חייב, כפי שאמר רבא בדעת רבי אליעזר, שאם היו אילו שני מעשי עבירה נפרדים, אף שעשן בעלם אחד, חייב שתיים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת כריתות, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע טמא האוכל חלב מוקדשים בשוגג, חייב קורבן גם משום אכילת קודשים בתאומת הגוף, למאן דאמר אין איסור חל על איסור. שאלה שנייה, מדוע חל על חלב הקורבן איסור נותר, למאן דאמר אין איסור חל על איסור. שאלה שלישית, מדוע בסוגיית הגמרא במסכת יומא לא יקשו על דברי רפרם, כמו אצלנו בסוגיה, התשובה בתוספות. שאלה רביעית, מדוע הבעל ביתו בנידתה חייב קורבן אף משום נידה, למאן דאמר שסובר אין איסור חל על איסור. שאלה חמישית, איזו מיטת בית דין חמורה יותר, שריפה או חנק? היינו ברשי. והשאלה האחרונה, הבעל חמותו במזיד ואשת איש, מה דינו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, ד' באלול תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, את דף י' במסכת כריתות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, ה' באלול תשע"ט, ונלמד את דף ט"ו במסכת כריתות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.